טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים את השיעור שסיימנו לפני שתי דקות. אמרנו שאנחנו צריכים לחזור אחורה למאמר עבודת אלוקים בעדר היקר, ואחר כך לאיגרת קמ"ט, בעקבות מה שלמדנו עכשיו לגבי חיבת התורה. אז בואו נחזור ברשותכם לעמוד 82, דף אחד לאחור, מקור 4. קראנו מזה כמה דברים, עכשיו יהיה הרבה יותר ברור. בואו נתחיל בהתחלה, כי יש כאן עוד כמה דברים שכדאי להכיר. אומר הרב, כן המושג הכללי זה שם באמצע משפט, אבל זה מה שקשור אלינו כרגע. מקור 4 בדף 28, עמוד 82, בצד ימין למטה. מאמר עבודת אלוקים בספר עדר היקר. כן המושג הכללי, שלפי קריאת השם המורגל הוא עוצר בקרבו את כל המובן של הדת, הוא מושג עבודת אלוהים. יש שני מושגים. יש מושג של דת ויש מושג של עבודת אלוהים. מה ההבדל בין דת לבין עבודת אלוהים? דת הכוונה חוק, והדת ניתנה בשושן הבירה. יש אחשוורוש, הוא המלך, יש חוקים שהוא מחוקק, ויש אזרחים שצריכים לקיים את החוק, והדת ניתנה בשושן הבירה, החוק ניתן. וחד ושלום, מי שלא שומע את דבר הדת, את דבר החוק, את דבר המלך, אחת דתו להמית. זהו. אז גם היהדות יכולה להתאפס אצלנו, חס ושלום, כמלך, ריבונו של עולם, שמצווה עלינו לתפקד תפקודים טכניים הנקראים מצוות, או לא לתפקד הנקראים עבירות, ואנחנו סך הכל אנשים דתיים, כלומר אנשים שומרי חוק. האם אני מבין את מה שאני פועל? האם אני מרגיש את מה שאני פועל? האם התהליך שדיברנו עליו השיעור שעבר, שכל נפש ומתוך זה להגיע לפעולות, לקיום המעשי גוף, האם זה התהליך שבתוכו אני נמצא? אם אני מנהל את החיים שלי רק על פי דת, שהמלך אמר, ואני סך הכל מתפקד פיזית, טכנית, תפקודית, פרקטית, את מה שהוא אמר, אין לי שכל בזה, אין לי הרגשה בזה, אז אני לא עובד אלוהים. אני סך הכל אדם דתי. לכן אנחנו כל הזמן כאן אומרים במכון מיר, צריך להיזהר מלהיות דתיים. צריך להיות עובדי אלוהים. זאת אומרת, אוי ואבוי אם אנחנו נהיה רק אנשים דתיים. האם אנחנו מקיימים מצוות קלה כבחמורה? ודאי, משתדלים. אבל זה צריך לנבוע מהערך שנקרא עבודת אלוהים. ועבודת אלוהים, עכשיו זה כבר גדר חדש, זה כשהאדם עובד, וכשהוא עובד הוא מתאמץ, וכשהוא מתאמץ, אז הרבה פעמים הוא חפץ בהתאמצות הזאת, כי זה דורש ממנו מאמצים. ומאמר עבודת אלוקים, תכף נראה, הוא תוצאה של דעת אלוקים. לכן בעדר היקר הרב קודם כל פותח במאמר דעת אלוקים, להבין את אלוקים בשכל, ואחר כך לעבוד אותו בנפש ובגוף בפועל. מתוך דעת אלוקים יש עבודת אלוקים. עכשיו תראו את החשבון שהרב עושה. אז כן המושג הכללי שלפי קריאת השם המורגל, אנשים ככה קוראים לזה, גם היום קוראים לזה, נכון? אתם דתיים, כן, הדת. שלפי קריאת השם המורגל הוא עוצר בקרבו את כל המובן של הדעת, אבל השם היותר מדויק של המושג דעת הוא מושג עבודת אלוהים, אשר המושג הזה שביחס בין דעת לבין עבודת אלוהים זה בין הצד הארצי לבין הצד השמיים, מבין הצד התחתון התפקודי הטכני לבין הצד המקורי הרוחני העליון, בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הארציות היא באה לידי ביטוי בתפקוד הדתי, ולאט לאט אתה עולה מהגוף, מהתפקוד הקיומי הפרקטי, אל ההרגשה הנפשית, אל החיבה, שהיא נובעת מהשלב היותר גבוה בסולם, שזאת ההכרה השכלית, עד כדי התעוררות הנשמה, תביעת עין וכו'. אז הוא כמוהם, כמו סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. עכשיו שימו לב, עושה הרב חשבון. אומר הרב, ולפי רוב ההכשר, העילוי וההתפתחות של כישרון השכל והצדק האנושי, ככל שהשכל האנושי יש לו יותר אפשרות מבחינת ההכשרה שלו, הטבע שלו, התכונה שלו, הפוטנציאל שלו, שזה דבר שמשתנה גם במהלך הדורות, והקדוש ברוך הוא משנה את מיקומו של השכל והאפשרויות של הוצאתו אל הפועל בידיעות ובמחקר, ואחרי זה בטכנולוגיה, כמשל רק כדי לסבר את האוזן כן אלינו, על ההתפתחות השכלית האנושית, ולפי רוב ההכשר, העילוי וההתפתחות של כישרון השכל והצדק האנושי, תכף נגיע לשכל והצדק האלוקי, כך הולך המובן הכללי הזה, הולך ומתעלה. טוב, עכשיו שימו לב, ואם יזדמן איזה דור או דורות, ואנחנו הדורות האלה, שבאלף השיפ פתחו מנות החוכמה, שהשכל הכשרתו ועילויו והתפתחותו הולך ומשתדרג, הולך ומתפתח, ואם יזדמן איזה דור או דורות שכל מושגיהם הכלליים ניטלו והתפתחו, שהשכל האנושי, המדע האנושי, המחקר האנושי, ההישגים השכליים האנושיים, קחו את עולם הרפואה כמשל, בסדר? פעם אישה, חז ושלום, בהיריון, שהייתה לה איזה בעיה הכי קטנה שבקטנות, זה היה נגמר מהפלה. היום עולם הרפואה, גם חז ושלום תהנה בעיות שלא נדע, יותר חריפות, יותר חמורות. יש לה רפואה מה לעשות פה. איזה עולם פלאי אנחנו חיים. לא יאומן. אז אנחנו חיים בדור, אי אפשר להכחיש את המציאות, שהשכל האנושי, המתרגם גם לטכנולוגיה מעשית, הולך ומתפתח. כמובן, לא תמיד מתפתח לכיוונים הנכונים. אבל השכל, הכוח השכלי הזה, והכוח הטכנולוגי הזה, הולך ויוצא יותר אל הפועל. זאת עובדה שאי אפשר להכחיש את המציאות. ואם יזדמן איזה דור או דורות, זה הדורות שלנו, שכל מושגיהם הכלליים ניטלו והתפתחו, מעולם של אינסטינקטיביות, של איזה מין תפקודיות טכנית, כמו שאמרנו מקודם, התפוז או ה-DNA של התפוז, מה אתה מייצא בדיוק? את התפוז או את ה-DNA? אז ככל שאנחנו הולכים ומתפתחים במעבר מחוקי החיים האינסטינקטיביים למעבר של הכרה, למדרגה של הכרה, וההתפתחות הזאת היא פועלת בכל המרחב של השכל האנושי, מה שקוראים היום אוניברסיטה כמשל, אבל, עכשיו אבל החמור, אבל בתוך עולם התורה, כלומר, העולם, המין האנושי עובר מהתפקוד הטכני אל ההבנה השכלית, ומכוח ההבנה השכלית הזאת לכל ההופעות והביצועים הטכנולוגיים, גם בממדים הטכניים. אז פעם היינו מאוד מאוד תפקודיים טכניים, ועכשיו אנחנו מאוד מבינים שכלית. אז זה התהליך שהאנושות עוברת בכלל. אז אם את התהליך הזה לא נעבור בתוך מקצוע התורה, בתוך התורה עצמו, עצמה. כלומר, אנחנו נסתפק רק בתפקודים הטכניים, כלומר, דת, כלומר, מצוות, ולא ננסה להבין ולהעמיק את הערך שלהם, את המשמעות השכלית הרוחנית, הנשמתית האינסופית שלהם, אז מה בעצם יוצא? שהמין האנושי עובר איזשהו תהליך מאינסטינקט להכרה, מתפקוד טכני לתוכן שכלי רוחני, או תוכן שכלי, התהליך הזה קורה באוניברסיטה, הוא לא קורה בבית המדרש, ואז כשבחור מהישיבה בא לשאול את אמא, אמא תגידי, מה עדיף ללמוד שנה הבאה? עדיף ללמוד אווירונאוטיקה, או עדיף ללמוד שור שנגח את הפרה? מה היא תגיד לו? תגיד לי, מתי פעם אחרונה הייתה לך פרה? מה זה שור שנגח את הפרה? לך תלמד אסטרונומיה, לך תלמד פסיכולוגיה, לך תלמד פסיכיאטריה, לך תלמד מדעי המוח. מדעי המחשב אפילו. מה זה שור שנגח את הפרה? המניח את הקד ברשות הרבים. תגיד לי מתי פעם אחרונה להם קד. זה לא מצחיק? כי ככה יהודי הנקרא חילוני ממוצע מסתכל על היהדות. ואז כשאומרים לו שלימודי ליבה צריכים להיות אמונה וגמרה מקצועות היהדות ולא כמתמטיקה ואנגלית, הוא לא מבין מה אתה מדבר איתו. כי הליבה זה מתמטיקה ואנגלית. כי הגמרה נראית לו איזה פרימיטיביות עתיקה. כשהבתי ספר הממלכתיים ילמדו ליבה, אז גם בתי ספר החרדים ילמדו ליבה. כל אחד והליבה שבה הוא מאמין שהיא הלב של הכל. ברור? החיסרון שצומח מהיעדר הליבה הזו, יותר חמורה פי אינסוף מהיעדר הליבה של מתמטיקה ואנגלית שניתנת להשלמה, בהמשך הדרך. כי זה הלב, זה יסוד הכל, זה אינסוף אלוהי. אבל אם השכל האנושי עובר מתפקוד טכני, פעם גידלתי פרחים, היום אני חוקר איך לגדל פרחים, זה עובר באוניברסיטה, התהליך הזה מהתפקוד הטכני לתוכן השכלי, והמעבר הזה לא קורה בבית המדרש, אז מה התוצאות? התוצאות שהדור באישיותו, בנפשו, ביכולותיו, בכישרונותיו, הולך ומתפתח, התורה לא מספקת לו את ההתפתחות הזאת, כי הוא נתקע, חד ושלום, רק בתפקוד הדתי, לימוד הלכה וקיום ההלכה, והוא לא לומד את עיקרי האמונה, עיקרי האמונות והדעות, את כל תורת הנסתר, כל זה חסר לו, ובעצם הנפש לא כבר מחפשת את השכל היותר פנימי, אבל התורה לא מספקת לו את זה. אז מה תהיה התוצאה? התרחקות מהתורה, כי הנפש שלו לא מתאימה לתהליך של הדור, ואתה תמצא התחלנות. הנה, בבקשה, בואו נקרא. ואם יזדמן איזה דור או דורות, שכל מושגיהם הכלליים, נקרא את האוניברסיטה כדוגמה, כמשל, שכל מושגים הכלליים ניתלו והתפתחו. ועל אותה החלקה של המושגים האלוקיים, מה זה המושגים האלוקיים? עיקרי אמונה. עיקרי אמונות ודעות. לא החלקה של התפקודים הדתיים בלבד. ועל אותה החלקה של המושגים האלוקיים לא שלחו המפתחים והעובדים יד, אז נשאר אותו הדור במצב שפל ואומלל. וממילא היות והנפש של הדור היא כבר נמצאת בשכל היותר מעמיק, מבחינת הסברה הפנימית, התוכן הרוחני, ובבית המדרש אתה לא נחשף לתוכן הרוחני הזה, אז ממילא הנפש שלך היא לא מתאימה כביכול. הנפש שהיא רוצה לצאת לפועל, היא לא מתאימה ללימוד שאתה לומד בבית המדרש, כי מקצוע שלם של תורה חסר לך, שמפרט הוא המקצוע שהוא החידוש הגדול של הדור הזה, והוא הצורך של הדור הזה. אז, ואם על אותה החלקה של המושגים האלוקיים לא שלחו המפתחים והעובדים יד, אז נשאר אותו הדור במצב שפל ואומלל, ואז אתה מתחיל לראות התחלנות, והבקיעים הדתיים מתרבים בו פרץ על פני פרץ, פרצה על גבי פרצה. ואז, כשאני הייתי בדור שלי, בישיבה תיכונית, אז הרב שלי בישיבה תיכונית, שבעיקר היה מהזרם החרדי, אז הרב שלי כשהוא ראה בקיעים דתיים, אז מה היה הפתרון? איך? עונש, גבולות. כלומר, כשיש מי שפורץ את הגבולות, אז מה הפתרון? לשים עליו עוד יותר גבולות. כבוד הרב שליטה, אתה לא מבין שזאת לא סיבת הבעיה? אתה לא מבין שאם התלמיד מוריד ציצית, זה שאתה תעניש אותו אם הוא לא ילבש ציצית, זה לא הפתרון? הוא צריך להבין מה זה ציצית. הוא צריך להזדהות מתוך ההבנה עם הציצית. הוא צריך ללכת עם הציצית גם כשאתה לא תהיה על ידו. ולא כי הוא מפחד ממך שתוריד לו שני ציונים בגמרא בתעודה. זה לא מצחיק מה שעכשיו אני מדבר. זה דור שלם שבשלב המעבר מתפרק. זה לא מצחיק בכלל. זה, 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 זה מה שראינו בשיעור שעבר לגבי החיבה. חסרון הקיום זה חסרון החיבה, חסרון החיבה זה חסרון ההבנה, חסרון ההבנה באמונות ודעות. וזה כבר מתאים לכלל הדור, כי כל הדור עובר מאינסטינקט להכרה. השכל תופס מקום מרכזי. אז אם התהליך הזה קורה באוניברסיטה ולא קורה בבית המדרש, אז למה שאותו אדם יישאר בבית המדרש? זה נראה לא רלוונטי בכלל. עוד פעם, לא לשכוח כל מה שדיברנו פה לפני כמה ימים. החידוש הגדול של יהדות זה דווקא מקצוע ההלכה. אבל החידוש הגדול של הדור זה מקצוע האגדה. ואז נשאר אותו הדור במצב שפל ואומלל, והבקיעים הדתיים מתרבים בו פרץ על פני פרץ, ואין לו רפואה כי אם בעבודה שכלית מרובה, לא רק בעוד גדרים ועוד סייגים ועוד גבולות, למרות שגם זה נצרך לפעמים כדבר מתלווה לתיקון הבעיות ולגדור את הפרצות. אני לא אומר שלא. אבל מה הסיבה המרכזית? ואין לו רפואה כי אם בעבודה שכלית מרובה, במה? בעומק הצד הפנימי של התורה. סליחה שאני מדבר ברור. וכל הפלפולים בענייני ראשונים ואחרונים בגמרא, שזה חשוב מאוד, זה לא יספק לו את הפתרון לבעיה הזאת, כי זה לא המקצוע שעוסק בתחום הזה. האם יחד ושלום אנחנו אומרים מכאן לזלזל בזה, או לא להעמיק בזה, או לא להתמיד בזה? חס ושלום, אבל לא יכול להיות שלזה לא ניתן מקום. תחשבו מה היה קורה, כל אחד מאיתנו, כל אחד משווים פה עכשיו, ינסה לדמיין את עצמו בתקופה שהוא נמצא במכון מאיר, שהוא היה לומד רק גמרא והלכה ולא לומד אמונה. איך היה נראה עולמו הרוחני? שכלו, מחשבתו, השקפת עולמו, נפשו, רצונו, הזדהותו, שייכותו, תפקודו הקיומי, התנהגותו, איך זה נראה? איך זה נראה? מה? מת. לא, לא חד ושלא מת. על הפנים זה יותר רגוע. מת פנימית. אתם ההוכחה, אנחנו ההוכחה שהמשפטים האלה כל כך אמיתיים, כל כך נכונים, ודאי בדור שלנו. זה הרב כתב לפני כ-100 שנה, 80 שנה. ואין לו רפואה כי אם בעבודה שכלית מרובה בעומק הצד הפנימי שבתורה. מצד הזיקוק, התוכן הרוחני המזוקק, הצלול, הטהור, מצד הזיקוק של חוכמת אלוהים שהיא אור העולם שבתוכה. תראו את המשפט הבא. עד שההתמדה הגדולה של העובדים החלוציים, מי זה החלוצים? החלוצים זה לא רק אלה שמייבשים את הביצות הפיזיות, מלאריה וכדומה, אלא אלה החלוצים זה אלה שמייבשים את הביצות שבמוח. זאת הבעיה בדור הזה. הביצה במוח. עד שההתמדה, חוסר ההכרה של המוח, לא חוסר ההכרה בבית חולים, חד ושלום, ששם יזכו לרפואה שלמה, שוכבים חסרי ההכרה, כולל ידידנו הרב חנוך, שזה בוחר של רפואה שלמה במהרה. אלא חברה שלמה חיה בתרבות של חוסר הכרה. נורא. אם היינו נורמלים, עכשיו היינו צריכים את השיעור בוכים עד 3:15. או עד 3:15 בבוקר. כי זאת הבעיה. ופה הפתרון. זה שאנחנו לא בוכים עכשיו, כי נעשינו קהים כבר לכל זה. עד שההתמדה הגדולה של העובדים החלוציים, חלוצי המוח, תשלים את המהלך הנכשל, אשר פיגרו איזה דורות בהתרשלותם, שהשכל האנושי הלך והתפתח, והשכל האלוקי, במושגים האלוקיים, בלימוד עיקרי אמונה, עיקרי תורה, אמונות ודעות, לא התפתח, עד שהתרוממו המושגים האלוקיים, לעומת אותו הגובה של ההתפתחות השכלית והמידותית של התרבות הכללית, שלה על העבדו בכללותו. עד שלימוד התורה בעומק המושגים האלוקיים ישלים את הפער עם, נקרא לזה, השכל האנושי המחקרי והטכנולוגי שהתרבות הכללית הגיעה אליו. ואז אומר הרב הפוך על הפוך, ובזה תהפך הכללה לברכה. זאת אומרת, זה שאתה תראה התרחקות כל כך נוראית מתורה בגלל העדר ההתעסקות במושגים האלוהיים, זה יכריח את הדור ואת הנפשות לברר את המושגים האלה על כורחם, כי לא תהיה ברירה. אז ההתחלנות היא תוליד את מכון מאיר כרעיון, כמשל. אז הכללה תהפך לברכה. אז ההתפתחות של התרבות והשכל האנושי, שגרמה להתחלנות דתית, היא עצמה, היא גופה, היא תצמיח את ההכרחיות של ברור המושגים האלוקים. היא תבנה את כיתת אמונה. ואז הכללה תהפך לברכה. ובזה תהפך הכללה לברכה, כי הריחוק של המושגים הבא מצד ההתפתחות הכללית בעולם יפנה דרך לבניינים שכליים רחבי ידיים. שאף על פי שגדולי עולם, חסידים, צדיקים, צדיקי גאוני, קדושי צדיקי ישראל וכולי, היו שייכים לכל זה, אבל ההמון לא היה שייך לזה. שאף על פי שכבר היו גלויים לגדולי הרוח שבדורות עולמיים, מדלג טיפה, מכל מקום ההכרה לבאר ולהשפיל את הדברים הנעלים עד אותה המידה של עניינים הרגילים, אותו ההכרח עצמו, כי אחרת לא תהיה הופעה אלוהית בעולם, אחרת לא תהיה דתיות בעולם. לא יהיה כפשוטו שמירת מצוות, ככלל וכפרטים. פשוט אין ברירה. מכל מקום, ההכרה לבאר ולהשפיל את הדברים הנעלים עד אותה המידה של עניינים הרגילים, אותו ההכרח עצמו עושה אותם לקניין הכלל כולו. כלומר, ככל שהחברה יותר תושפל בהתנהגותה המעשית, האנטי-דתית, האנטי-תורנית, האנטי-אלוהית, זה יכריח אותה, כי לא תהיה לה ברירה להתחבר למקורה מחדש, אבל הפעם מהגודל, לא של סבא שלי היה רב, אלא של הבירור האמוני הזה. ועל ידי זה מתרומם העם בכללותו. הקלקול של החברה, של הציבור, יכריח את הציבור להתרומם למדרגה הזאת. ועל ידי זה מתרומם העם בכללותו למדרגה עליונה ונישאה. על כן מאותו העוז, או העז, של ימים רבים לישראל אלו אלו אמת, מאז יצא מתוק, יצא מתוק, יצא מתוק של כל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אחרי המאמר בעיניה על החיבה, ואחרי העיקרון פה של עדר היקר, עכשיו חוזרים למה שהזכרנו כבר בפעמים הקודמות, עכשיו תראו זה כמו חמאה, תראו את ההמשך. על כן, אין לשער כמה גדולה היא החובה עכשיו על גדולי תלמידי חכמים, וכל מי שיש לו כישרון ונטייה לדברים רוחניים ונשגבים, לקבוע עיקר הלימוד והעיון במרומי החוכמה האלוהית שהיא כוללת האגדה בכללה. בין על דרך הנגלה, בין על דרך הנסתר. כאשר צבחו על זה מעולם אנשי הסגולה שבכל הדורות מבעלי העיון בקבלה, חסידות, פילוסופיה, מחקר, מוסר לצדדיהם השונים והמסתעפים. מדלה קצת. תראו רגע קטע בצד שמאל, השני. העם צמא ומאוד למים. יש בשר, יש לחם, זה הלכה, יש מים, אוויר, זה אגדה. העם צמא ומאוד למים. יסודות ההלכות הינם גם כן אגדות, כמו שראינו באורות הקודש. האגדה הגדולה והאדירה היא כוללת רזי תורה וכל מחקר נשגב וקדוש, שרק מי שמשים בלימוד של קביעות, לא איזה שיעור פעם בשבוע, או כמו שאמרנו, איזה גירוי לצעירים עד שיפתח ליבם ללמוד גמרא בעיון, אלא להבין שיש כאן מקצוע שלם של תורה, והמקצוע הזה הוא החידוש של הדור הזה, והדור הזה זקוק לו כמו אוויר לנשימה, וזה הפתרון לכל הבעיות של הלומד ושל מי שאולי הוא יוכל להעביר את זה הלאה ללומדים. רק מי שמשים בלימוד של קביעות, בעומק וברוחב, מדי יום ביומו יזכה לבוא שעריה, ואז יש סיכוי, ויבוא גם עד אותה עמידה להיות דולה ומשקל לאחרים, לכל דור ודור, כפי צרכה. נדלה כמה שורות. ודאי, תסתכלו רגע למטה. אולי אחרי למטה, עמוד הבא, 29. 28, סליחה, עמוד הבא. הרב מדבר כאן על הרעב והעצמה, הרעב זה ההלכה, העצמה זה המים, אגדה. הדור זקוק למשען מים, כך הוא כותב על פי גמרא, ואז בערך 8-10 שבועות מלמעלה, ודבר זה אי אפשר שיתמלא, כי אם על ידי פתיחת מעיין האגדה בהרחבה גדולה, בקביעות, בעומק ובבקיאות, ודווקא לידי תלמידי חכמים גדולים וקדושים שקנו את התורה העירה והדבקות האלוהית בלח עצמותם ובדם התמצית של לבבם, כי הם מבינים וחיים עד כמה הדבר הזה הוא הכרחי לגאולת הדור, לגאולת העולם, לתיקון העולם. דווקא הם, ראויים הם להורות ולהודיע שאין הלימוד של מה ששייך למחשבה ורגש, לימוד אמונה, דבר הרעי ותפל. גם לא דבר של רשות או איסור, אחרי המאמר בחיבת התורה זה ברור. וכאן בחומר שאיננו דבר של איבוד זמן ומעין בטלה, כי מיקר יסוד החיים, מיקר מעיין הישועה. יבוא האדם ויגיד, רגע, זה לגדולים, לצדיקים, לתלמידי חכמים, מי אני, מה אני? אומר הרב, השאלות הרוחניות הגדולות שהן נפתרות רק לגדולים ומצוינים, מחויבות הן להיפטר עכשיו בהדרגות שונות לכלל העם. ואיך אתה מתרגם את הגודל הזה להמון, לציבור? כל אחד לפי יכולתו וכוחו, וכל ציבור לפי עניינו. זה מקצוע שלם איך עושים את זה. לא כל אחד מוכשר לזה, לא כל אחד יודע איך עושים את זה. הרבה פעמים אתה יכול לדבר דברים גבוהים שהנפש והשכל של החברה לא יכולה להכיל, או הרבה פעמים אתה מצמצם בגלל הפופולריות שהדברים צריכים להתקבל בנפש, אתה מצמצם את הגודל. איך אתה לא מאבד את הגודל, אבל אתה כן מתרגם את זה. זה לא פשוט, הרב כאן אומר, זה מקצוע שלם. ולהוריד דברים נישאים ונשגבים ממרום מוזם עד עומק הדיוטה הרגילה המונית, צריך לזה עושר רוח גדול ואדיר. זה הרבה מאוד כישרון ומתנת שמיים הדבר הזה. והסקנות קבועה ומורגלת, אדם צריך ללמוד איך עושים את זה, לעסוק בזה כדי לדעת איך מתרגמים בלי להוריד את הגודל. שרק אז תתרחב הדעה ותתברר השפה, עד כדי להביע הדברים היותר עמוקים בסגנון קל ופופולרי, אבל לא פופולרי כמו שאמרנו פופוליסטי. אלא שהנפשות יוכלו לקבל והם יבינו שבזה תלוי מעיין הישועה שלהם ושל הדור. להשיב נפשות צמאות. המושג של עבודת אלוקים, תראו, מדהים. המושג של עבודת אלוקים באופנו הנמוך, כלומר להיות דתי ולא עובד אלוהים, הוא מתאים עם כללות מושג האלוהות כשהוא עומד במעלתו השפלה אצל האדם. עבודת עבד, כמו שעבד, הוא עושה מה שהאדון אומר לו. המלך אומר תעשה, העבד אומר אמן ועושה. העבד מבין את זה, מה שהמלך אומר, העבד מזדהה עם זה, ממש לא. אבל ככל שהעבד יותר מברר לעצמו למה המלך אומר ככה, מה המשמעות של זה, איך אני, יש לי זכות להיות שותף בזה וכו', והוא מתגדל, העבד עובד האלוהים, והוא מתגדל והולך באותה מידה שהציור הפנימי של דעת האלוהים יגדל. אז ככל שדעת אלוהים תגדל, עבודת אלוהים תגדל. והדור הזה הוא דור של עבודת אלוהים מתוך דעת אלוהים. ומי שלא מבין את זה, שזה הצורך של הדור, וזה האמת של הדור, וזה השאיפה של הדור והדורות האלה, מכילה, אז הוא לא מבין כלום. והמילה כלום היא עוד מחמאה. ואם יהיה אדם במעלה כזאת שכוחותיו המוסריים והמדעיים אינם מפותחים בו כראוי לפי ערכו ודורו, ודעת האלוהים שבקרבו עומדת אז על ודעת האלוהים שבקרבו עומדת על מצב נמוך, אז מוכח הדבר שימצא בקרבו ניגוד עצום לכל המושג של עבודת האלוהים. למה שיתחבר לזה בכלל? אבל ואין שום תרופה לזה כי אם לרומם שם השם בקרבו ברומות פנימית, יענו ברגש נעלה ובידיעה מקפת העולה על ולפחות מתאימה עם שאר ציורי הגודל והסיגוף שבנפשו. ברכה בתורה תחילה כי שם השם יקרא אבו גודל לאלוהינו. רגע, אתה לא יש לנו עוד שבוע, עוד לא הרבה שיעורים עד סוף שנה. חוזרים להגיע תקוף ממתת, 3 דקות. רבותיי, זה יותר טוב מאשר יום חמישי? יותר טוב. יושב, יושב. לאט לאט. שנייה. בואו נחזור רגע להגיע תקוף ממתת עכשיו. עכשיו יותר ברור. למה צריך להקים את ישיבת מרכז הרב? מה החידוש הגדול של הישיבה הזאת שכולנו שלוחותיה? אני חוזר שוב לעמוד 79. נדלג ממש כמה שורות רק כדי שתראו את איך זה כתוב. בעצם הישיבה, כבר אמרתי במכתבי הקודם, שכל מגמתי, מקור אחד. דף 28, עמוד 79, מקור אחד בצד ימין למעלה. בעצם הישיבה, כבר אמרתי במכתבי הקודם, שכל מגמתי שבה יהיה מקום רק לתורה, אבל התורה במובן הרחב והמקיף שלה. זאת אומרת, הכולל את כל חלקיה, בין מצידה המעשי, בין מצידה העיוני והרוחני. דלגו רגע 5 שורות. כשאני אומר שאיננו צריכים ללמוד גם את הצד הרוחני שבתורה, בדרך תלמוד קבוע, ושבזה תלויה ישועת הדור. אותם מילים, תראו, אותם מילים, במקומות שונים. תרדו למטה ברשותכם. אבל העולם נעתק, 10 שורות מלמטה, ב8 שורות, אבל העולם נעתק מכל המרחב העיוני הזה, מפני שעזב את כל המחשבות הרוחניות, כי נהיינו אנשים, כמו שדיברנו פעם שעברה, לפני כמה פעמים, תפקודיים, טכניים, מקצועות מעשיים, פרקטיים. אנחנו אז פעם זה היה נגרות ואינסטלציה, והיום זה כסף וכסף. אז אנחנו רוצים את חוכמת החיים והמעשה תחתם, ולא את העיוני ואת המחשבי. אבל חסרון השמן הזה, השמן שזורם במכונה והוא זה שמאפשר את תפקוד המכונה, השמן חסר. אמת הדבר שהחיסרון של השמן הרוחני שבמחשבותיו מעיק עליו הרבה. הוא מאבד את כל החן והעדן של חוג החיים. אבל, נדלג. תסתכלו רגע בעמודה השמאלית, למעלה, שורה שלישית מלמעלה. דעת אלוהים, מאמר דעת אלוקים. אהבתו ויראת הרוממות. הבאה מתוך הכרה וידיעה המשובצת ברגשות חיים ומלאים המתחדשים לבקרים, הוא היסוד הפנימי. ואמרנו אז כבר כמה פעמים הרב חוזר למילה כל פה, לכל העולם כולו, לכל החיים, לכל המטרות של כל התורה והמצוות, של כל התלמוד וההלכה, אשר אם הוא כאן, הכל כאן. עיקר מעיין החיים, עיקר מעיין הישוע, הכל כאן. משפט אחרון, עמוד 80. תסתכלו בבקשה בצד השמאלי, עמודה השמאלית, שורה 5. והלימוד הרוחני של התורה, מקצוע האגדה, בתור חלק רשום הנדרש כראוי, אף אם לא היה נהוג בדורות הראשונים, שלא הייתה המחלה הרוחנית גדולה כל כך. וראינו עכשיו בדור הזה למה היא גדולה, כי התרבות המודרני, התרבות השכלית האנושית מתקדמת, והתרבות במחאות השכלית אלוהית נשארה מאחור. אז אף אם לא היה נהוג בדורות הראשונים, שלא הייתה המחלה הרוחנית גדולה כל כך, לעסוק בלימוד הרוחני שבתורה, גם אז היינו חייבים לחדש אותו ולקובעו. אבל באמת קבוע וקבוע היה מראש ומקדם. וכי יוכל לעלות על הדעתנו שכל האגדות כולן והמדרשים שבהם גנוזים אוצרות חיים של גניזת תורה, וחוכמות רוחניות ונשגבות וכולי וכולי, לא היו למדים אותם עם הראויים להם בכל עודם וזורם הפנימי? לכן, משפט אחרון למטה, אין אני אומר שכל בני הישיבה יהיו מלומדים גדולים בכל המקצועות, זהו דבר למעלה מן היכולת, אבל דילגתי 4 שורות מלמטה, אבל בכללות, באופן כללי, הישיבה חייבת היא לתן לאומה כל מה שחסר לה, וכל מה שחסר לה בדורות האלה. וכיוון שבין כל הדברים המושכים את תלה בזמננו והפועלים הרבה על החיים, הספרות והשירה, טוב, יש כאן עוד נקודה, אז צריך להשקיע קצת יותר בספרות, טוב, עוד נקודה. רבותיי, היום יותר ברור? יותר ברור.